אז למי שלא יודע איפה הוא נמצא, אנחנו נמצאים בספר מידות הראייה, לומדים בימי השובבים על נושא תיקון הברית. אנחנו נמצאים עכשיו כבר בפרשת בו תכף, אנחנו כבר בעומק ימי השובבים, ואחרי שהתחלנו את המבוא ונכנסנו כבר לפסקה, אנחנו היום נמשיך את העיסוק בנושא תיקון הברית. אז אנחנו נמצאים בעמוד קופיוד, במעדורות המצויות, ערך ברית, פסקה א'. אני מזכיר שאם יש למישהו שאלה, מוזמן לשאול באופן מקוון או באופן ישיר, לא להתבייש. בטח, על ההתחלה, מעולה. מה? ימי השובבים. אז למי שלא... מי שלא שמע, ימי השובבים הם ימים, זה דווקא נקודה מעניינת. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של שבתות של יציאת מצרים, נכון? שמות, וערה, בו, בשלח, יתרו, משפטים, זה ראשי תיבות שובבים. שמות, וערה, בו, בשלח, יתרו, משפטים, ובשנים מעוברות מוספים גם תרומת תצווה. אבל הימים האלה, לפי המקובלים, הם ימים שמסוגלים לתיקון כל הנושא של ענייני הקדושה. תיקון הברית, שמירת העיניים, כל הדברים האלה, זה ימים מסוגלים לזה. היום זה הילולה של הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, והבבא סאלי היה בתקופה הזו עושה הרבה תעניות. הוא היה מתענה. הוא היה מתענה למען עם ישראל. הוא היה... הוא היה עושה תיקונים למען כל עם ישראל. אז קודם כל שזכותו יגן עלינו. ומה שאני גיליתי לאחרונה, כשקצת עיינתי בנושא הימי השובבים, המקורות העתיקים שלו, מסתבר שבראשונים הופיע שהתקופה הזאת הייתה תקופה כמו השנה, שלא פעם לא ירד גשם בארץ. ואז היו צריכים לעשות תעניות גשמים. אז בעצם השורש הקדום של ימי השובבים זה ימים שמתענים בהם על הגשמים. אז יותר מאוחר הוסיפו לזה את המימד של תיקון הברית, בגלל שהפרשיות של יציאת מצרים הן פרשיות שעוסקות בנושא של תיקון הברית של עם ישראל, כי עם ישראל ירד למצרים בשביל לתקן את הברית. למה? בגלל שעם ישראל נולד בעצם במצרים. אז הלידה של עם ישראל במצרים, התפקיד שלה זה לא סתם נולדנו שם. נולדנו שם כדי לצרוף אותנו, לזכך אותנו ולהוריד מאיתנו את כל הסיגים. והסיגים האלה קשורים לתיקון הברית. ואת זה אנחנו ננסה לברר. מה הקשר בין תיקון הברית במובן של הקדושה לבין כל הנושא של גלות מצרים? אז דיברנו בשבוע שעבר קצת על זה שמצרים הייתה מאוד מקולקלת בנושא של העריות. כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, כמעשה ארץ כנען לא תעשו. הם היו מקולקלים בנושא הקדושה. מה שאומר שלא במקרה הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו למקום שבו יש את ממתת שערי הטומאה של הקדושה. וגם הביא אותנו לארץ ישראל, ששם יש גם אתגרים בענייני הקדושה. אז כנראה שזה לא במקרה. אז אנחנו ננסה להבין מה השורש של העניין. בסדר? אז בגלל זה אנחנו לומדים את נושא תיקון הברית בתקופה הזו. אז הערה קטנה בהקשר הזה, נכון אמרנו שזה קשור לימים של גשמים. אנחנו עכשיו מתפללים על הגשם. יש בעצם סיבה עמוקה לכך שארץ ישראל היא ארץ שניזונת מגשמים ולא ניזונת מהמים שנמצאים למטה. בעצם הצורך שלנו בגשמים הוא מחייב אותנו להיפתח לשמיים. כשאנחנו נפתחים לשמיים אנחנו צריכים להתגבר על הדחף של האדם לקבל שפע בעולם הזה, נכון? מתי שאתה מוקף במים מסביב, יש לך שפע. כשיש לך שפע, הדבר הזה עלול להפוך לפשע. אז התפקיד של ההזדקקות לגשמים זה שהאדם ירים את העיניים לשמיים ויגיד, הקדוש ברוך הוא תעזור לי. כשהאדם פוקח את העיניים, מרים אותם לשמיים ומבקש גשם, מה הוא עושה בעצם? הוא פותח ערוץ רוחני, כי הוא מבין שהשפע לא מגיע מהאדמה. בעצם העומק העניין שהשפע מחייב אותנו להתחבר לערוץ פנימי רוחני. אדם חושב למשל שהלחם שלו מגיע מהמאמץ, מהעמל שלו. אבל באמת לא על הלחם לבדו יחיה האדם. כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. כלומר, השפע החומרי מגיע מהשפע הרוחני. אבל פגם הברית זה שהאדם חושב שהשפע החומרי הוא דבר שקיים לעצמו ולא קשור בברית. אתם זוכרים שהסברנו בפעם הקודמת שלאדם יש שלוש קומות, נכון? יש את הקומה של הגוף, יש את הקומה של הרגש, ויש את הקומה של הנשמה, שזה גם הקומה של השכל. השכל קשור לנשמה. הקומה של הגוף מחפשת הנאות. הקומה של הרגש מחפשת חברים, מחפשת חברה, מחפשת קשר לסביבה. מחפשת אסתטיקה גם, הנאות גם כשרות, אבל הנאות. והמדרגה השלישית של האדם, הקומה הרוחנית, מחפשת ברית. מחפשת קשר רוחני, גם לבני אדם. היא לא מחפשת רק מה שיעשה לי כיף, מה שיעשה לי נעים, אלא מחפשת להיות נאמנה למשהו, נאמנה לערך. אבל זה קומה רוחנית, והקומה הרוחנית הזאת צריכה לפעמים להתגבר על קומה גופנית ועל קומה רגשית. זה לא סתם שברית תמיד קשורה לחיתוך. כשקורטים ברית חותכים משהו. למה? כי בשביל להגיע למדרגת הברית אתה צריך להתאמץ, אתה צריך להתגבר, אתה צריך לוותר גם על דברים. בן אדם שקורט ברית הוא צריך לוותר על כל האופציות האחרות. כשאדם מתחתן הוא צריך לוותר על האופציות האחרות. והוויתור הזה הוא חיתוך. אתה חותך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. מה זה? אז תיקון הברית לא פשוט. הוא צעד לא פשוט. כי עכשיו חשוב לי להדגיש משהו. התחלנו לראות את זה שבוע שעבר, שהרב קוק כותב שבמצב הטבעי של האדם הברית אמורה להיות מתוקנת. זאת אומרת, כמו שיש לנו תחומים שונים שבהם אנחנו מתוקנים בברית. למשל, רוב האנשים לא גונבים. ורוב האנשים גם אין להם יצר לגניבה. זה אומר שבתחום הזה הברית שלהם מתוקנת. ברית זה כשמשהו מחובר אליך כל כך חזק, שאתה לא זז ממנו. לא משנה כמה הפיתוי גדול. אבל מתי שהברית צריכה תיקון, אז האדם צריך לעשות מאמץ מודע, והוא צריך לפעמים לוותר על דברים שנורא מושכים אותו. אבל במצב הטבעי זה לא אמור להיות ככה. כן. כן, דיברנו על זה בפעם הקודמת, שהעולם הפוסט מודרני, בעצם אנחנו חיים בתוך עולם שבו הערכים נפלו. זאת אומרת, בעבר היה דיבור יותר ברור על ערכים, יש ערכים שכולם מחויבים אליהם. העולם שלנו היום הוא עולם שבו הערכים הם מאוד מאוד נזילים, הם לא קבועים. אנשים אומרים, תשמע, כל אחד והאמת שלו, ואתה תגדיר מי אתה, ואני אגדיר מי אני, ואף אחד לא מחויב לשום דבר. אפשר להגיד שהפגם העמוק של המצב הזה זה פגם הברית. זאת אומרת, הפוסט-מודרניזם, כשם קוד, בלי להיכנס עכשיו, זה לא משנה מה הפילוסופיה אומרת, הרעיון של, של המצב הזה הוא מצב של פגם הברית. למה? כי ברית זה תמיד אומר שיש לך שורש שהוא יותר גבוה מהחיים שלך. אבל אם אין שורש יותר גבוה מהחיים שלך, אז זה אומר שאתה לא מחויב לשום דבר מלבד עצמך. זאת אומרת שהאדם ימציא לעצמו את מה שהוא מאמין בו, ויעשה מה שטוב לו. וזה מציאות של פגם הברית. עכשיו תשימו לב לדבר מאוד מעניין, איך עם ישראל מתחיל את המסע של החיים שלו מיד? עם ישראל מתחיל את המסע שלו במדבר. מה מיוחד במדבר? אין כלום. אין שפע. החיים מגיעים מלמעלה, והכל מאוד 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 נקי. אין לך שום משיכות בצדדים. וזה המקום שבו הנביא הושע אומר שעם ישראל עשה את האירוסין הראשונים שלו. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט, ובחסד וברחמים, וידעת את השם. זאת אומרת, עם ישראל בתקופת ימי הבית הראשון הלך אחרי האלילים, זה הבעלים, ככה הנביא הושע אומר, ובגלל שהוא הלך אחרי הבעלים, הוא אמר, אני אקח אותך, ואני הוליך אותך למדבר, וענתה שם כי ימי נעוריה, והיא בעצם תחזור למצב שהיה כשהם יצאו ממצרים. זאת אומרת, הנביא הושע מתאר מצב של הידרדרות רוחנית מוסרית של עם ישראל, של פגם הברית. כלומר, הם הולכים אחרי הבעלים ובוגדים בהשם. השם הוא בעצם המקור של החיים. מתי שאנחנו הולכים אחרי המאהבים, ככה מתאר הנביא הושע, אנחנו הולכים אחרי הבעלים. כלומר, במילים אחרות, אחרי ההנאות. זה עושה לנו, מה מיוחד באלילים? שהם מקורות שפע. מקורות שפע שונים. פריון, כסף, אוכל, בעלי הגשם, בעלי המים, בעלים. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, השפע מגיע עם קשר אליי, לא עם קשר לטבע. לא ככה מקבלים את השפע. אז מה קורה כשעם ישראל הולך אחרי הבעלים? אתה צריך לעשות להם ריסט. אתה צריך להתחיל את המערכת. איך אתה מתחיל אותה? קודם כל סור מרע. אתה לוקח לה את כל השפע. מוציא אותה למדבר. ואז היא מבינה מאיפה השפע בא. ואז עושים אירוסין מחודשים. זה נבואת הושע, ממש ההתחלה. אפשר להגיד שזה תיקון הברית. מה התפקיד של הברית? קודם כל, חותכים. כוונה, אדם מסיר את האורלה. מה זה האורלה? האורלה זה השקיעה של האדם בתוך עצמו. בעומק זה פגם הברית. פגם הברית זה שהאדם לא פתוח למישהו אחר, אלא שקוע בהנאות של עצמו. אז מה אתה עושה לבן אדם ששקוע בהנאות של עצמו? א', ב', מה עושים? לוקחים לו את ההנאות. אתה לא יודע איך לשחק במשחקים? אין משחקים. אתה לא יודע איך ליהנות אתה לא יודע איך לאכול כמו בן אדם? אין אוכל. זה העומק של הגלות. עכשיו, הגלות זה כמו המדבר. מה התפקיד של הגלות? עם ישראל לא יודע איך להשתמש בארץ ישראל. מה עושים לו? זורקים אותו. מגלים אותו, ואז הוא בעצם מתקן את הברית. גם הגלות, התפקיד שלה זה תיקון הברית. עם ישראל יוצא לגלות, ומה בעצם קורה בזמן הגלות? כן, עם ישראל מחזק את הקשר שלו להשם יתברך. מה? מה, במדבר. תשים לב שהם מבקשים בשר כשהם מתחילים כבר להתקרב לארץ ישראל. שהם רוצים כבר שפע גם מהארץ. זה מצב מאוד מדחדך להיות כל הזמן תלוי בשמיים. זה לא קל. הם מתלוננים על המן. למה? בגלל שאתה כל הזמן נמצא בתלות. זה קשה, זה לא קל. מה? באמונה. והרסתיך לי באמונה. מה זה והרסתיך לי באמונה? בנאמנות. להיות נאמן. נאמנות זה אומר נאמנות לערך. זה לא פשוט להיות נאמן. זה, למה זה לא פשוט להיות נאמן? כי אם מישהו נותן לך כסף חינם, זה יותר כיף מכסף שמתנים אותו בהתנהגות, נכון? זכרנו את הבצלים והשומים שאכלנו חינם. חינם מה, ממה? חינם מהמצוות. זה שפע בלי ברית. ושפע בלי ברית זה כיף. זה יותר כיף. למה? כי אתה לא מחויב לשום דבר. איזה כיף. פצלים, שומים וזה. הוא היה לפניך. סליחה. כן. כן, בגדול כן, בגדול כן. כן, בגדול כן, כן. אז בגדול כן, אבל זה לא שהיא זרקה אותם בגלל שהיא אומרת, טוב, יאללה, בוא נחיה בלי שכל. אתה רואה שהעולם הזה מאוד מאוד עם שכל. טכנולוגיה ברמות הכי גבוהות. היא ויתרה על האפשרות לקבוע ערכים מוחלטים. אין ערכים מוחלטים בעולם. אין אמת. כן, במידה מסוימת מותר הכל, כל עוד אתה לא פוגע בי. כמובן שזה מתישהו פוגע במישהו, נכון? כאילו, מתי שכל אחד מתעסק במה שכיף לו, אז בסוף זה פוגע בחברה. כי אין חברה, יש יחידים. קיבלנו כותרת לשיעור, פוסט-מודרניזם ותיקון הברית. אז אנחנו עכשיו ניכנס לעובי הקורה, בסדר, ניכנס לפסקה עצמה, ובעזרת השם אנחנו נברר את הדברים שהתחלנו לפתוח אותם פה עכשיו. נתחיל עוד פעם מההתחלה ונמשיך קדימה. שורש ברית וקריטות ברית במובן המוסרי, שוב, מה הכוונה במובן המוסרי? לתיקון הברית יש כל מיני משמעויות, והמשמעות שאדם יכול להבין אותה בהיבט המוסרי של החיים שלו, בכל תחום, זה מה שהרב הולך להסביר. שהעניין החיובי ואידיאלי, כלומר, כל דבר שיש לו ערך חיובי ואידיאלי, כלומר, דבר ששווה לשאוף אליו, הנובע מתמצית המוסר היותר נעלה ונשגב, יהיה מוטבע עמוק וחזק בכל טבע הלב והנפש, עד שלא יצטרך לא זירוז ולא חיזוק ולא סייג לשמירתו, כי אם יהיה מוחש וקבוע, כמו שטבועה, למשל, בלב אדם ישר, מניעת רציחה וכדומה מן השלילות הרעות, שכבר הספיק כוח המוסר הכללי לקולטן יפה. בסדר, במילים פשוטות, תיקון הברית, או הברית במובן המוסרי, זה שמשהו כל כך כל כך יושב אצלך טוב בפנים, חזק, זה שאתה לא צריך שום עזרה כדי שהדבר הזה יישמר. זה שורש הברית. זוכרים איך תיארנו את האדם? גוף, נפש, רגש וברית. ברית זה בעצם המדרגה העליונה של האדם. הגוף לא מעניין אותו ברית. הרגש לפעמים מעניין אותו, אבל הוא יכול מאוד בקלות להיות מוסט. בתת ובתף. אבל החלק הרוחני של האדם מאוד מעניין אותו הברית. הוא רוצה נאמנות, רוצה נאמנות לערכים. אז אם אתה בתחום מסוים כל כך כל כך מחובר לערכים שלך, עד ששום דבר לא מזיז אותך, זה אומר שאתה מתוקן בברית בתחום הזה. וברוך השם, כל אחד יש לו את התחום שלו. יש אחד שמתוקן. מה? המובן מאליו. כן, זה גם תלוי כמובן בחברה. אמרנו בפעם הקודמת, בן אדם שחי בחברה של גנבים, יהיה לו מאוד קשה בתחום של הגניבה. בן אדם שחי בחברה מאוד פרוצה מבחינה מינית, אז כל הזמן התחום של תיקון הברית בתחום הזה יהיה לו מאוד קשה. בגלל שהוא כל הזמן נמצא בפיתויים, העולם מלא מלא בפיתויים. אבל אם אתה חי בסביבה מאוד מתוקנת בתחום הזה, יש יותר סיכוי שאתה תצליח להתמודד. יפה. אז בואו נמשיך. בהיות האדם במצב כזה בכל אילויו, באיזה מצב? נכון, נכון. בהיות האדם במצב כזה בכל עילויו, הוא סס ושמח בשם השם, הוא בוטח תמיד בחסדו. למה? בגלל שהוא מרגיש בטוח, זה כמו בן אדם שהולך עם מעקה על הגג. זה לא משנה, לא משנה מה יקרה, הוא לא נופל. למה הוא לא נופל? תפתה אותו, תביא לו כל מיני דברים שימשכו אותו, זה לא מזיז אותו. כי זה כל כך מחובר לו מבפנים שהוא לא מוכן. זה כמו שיש בן אדם שכל הזמן, אתמול הייתי באיזה מוסד תיכוני, שמאוד מתמודדים עם כללות. החבר'ה מקללים כל הזמן. אז אתה צריך לעבוד איתם על הנושא של הכללות. יש אנשים שזה בכלל לא ניסיון בשבילם. זה לא, אין להם יצר כזה לקלל. אז אתה תגיד, וואו, בן אדם אחר, בשבילו הוא צריך כל הזמן לשמור את הפה. הוא עומד, כל הזמן הוא עומד לקלל. אז יש אנשים שבתחום הזה של הכללות, ניבול פה, הם לא, אין להם ניסיון בכלל. ואני בטוח שאתם מכירים אנשים שבשלב מסוים בחיים היה להם התמודדות בנושא הזה, ואחר כך הם עברו לעולם אחר, וכבר אין להם ניסיון בתחום הזה. זה אומר שבתחום הזה הם תקנו את הברית. הברית שלהם הופנמה פנימה. עכשיו, זה אומר שבן אדם לא יכול לחזור עוד פעם ברגרסיה לשלבים מוקדמים יותר? יכול. אבל זה אומר גם שהוא יכול לחזור למצב המתוקן. פגם הברית. עכשיו, כשאנחנו מדברים פה על פגם הברית, אנחנו מדברים על הנושא של פגם הברית המיני. פגם הברית מחליש את כוח הטבעיות שבמוסר. על כן הוא מוליד חרדה ורפיון בעומק הנפש. והחרדה הפנימית באה מפני העלילות לסור מדרך הטוב. וצריך תמיד שמירה והתחזקות שכלית ועיונית. מה אומר הרב כאן? מיד. רק נסביר. הרב אומר פה שכשאדם נופל בתחומים של הקדושה, הדבר הזה מייצר אצלו סוג של חרדה. הוא מסביר את זה פסיכולוגית. הוא מייצר חרדה. למה? כי האדם בעצם נחלש בתחום המוסרי שלו. תנסו לחשוב על זה ככה. זה כמו שבן אדם שגנב פעם אחת, פעמיים ושלוש, אז בתחום הזה הוא מתחיל לפחד להיכנס לחנויות. כי הוא אומר, אני עלול לגנוב. אז אותו דבר, מתי שהאדם משתמש בכוח המיני שהתפקיד שלו הוא זוגי, זאת אומרת, המצב הטבעי של הקשר המיני הוא קשר זוגי, שהאדם מייצר חיבור עם מישהו. אז מתי שהאדם משתמש בכוח, שהתפקיד שלו הוא זוגי, למשהו שהוא לעצמו, אז מה זה מייצר אצל האדם? מייצר אצלו חרדה. חרדה שמה? משהו כבר בתוך הטבע שלי נחלש. זה כמו שבעל חיים לא מזיק לעצמו. למה? בגלל שהטבע שלו הוא לדאוג לעצמו. אבל האדם, דווקא בגלל שהוא נורא הולך אחרי הנאות, הוא יכול לעשות דברים שמהנים אותו, מהנים לו, אבל הם מזיקים לו. כמו שהוא יאכל אוכל לא בריא. הוא יכין גם אוכל לא בריא. למה? בגלל שהוא מחפש את ההנאה ולא מחפש דווקא את הברית. מחפש דבר שמזין אותו מבחינה פנימית. תכף אנחנו נראה איך מתמודדים עם זה. כן, שאלה. סליחה.
אז למה יש
פגם בבריאות הפנימית זה משפיע על כל הדברים? זו שאלה טובה. בגדול, דיברנו על זה בשיעור הראשון, שפגם הברית הוא תיקון הכללי, הוא נקרא התיקון הכללי. למה? מכיוון שהמיניות זה בעצם קשור ליכולת ההתקשרות של האדם לזולת. זאת אומרת, כוח הברית זה כוח ההתקשרות של האדם. אבל זה קשור גם לקדושה, נכון? זאת אומרת, כל הנושא של עריות, ופגם הברית בנושא של עריות, זה קדושה, זה קשור לקדושה. אמרנו שמעשה ארץ מצרים ומעשה ארץ כנען, זה קשור לנפילה בתחומים של קדושה. מה שאומר שכשהאדם מאבד בתחום הזה את הברית, זה מערער על התחושה שיש לו יכולת לעמוד מול טומאה. כי כל הזמן הוא אומר, אני עלול ליפול. כל דבר יכול למשוך אותי. כי הסברנו שהתחום המיני הוא קשור לקדושה, לענייני קדושה באופן כללי. כן, דיברנו על זה קצת כשאמרנו שפרויד זיהה משהו נכון. פרויד זיהה שכל הדחפים בסופו של דבר מגיעים או נובעים מהעונג. והעונג מאוד קשור לתחום המיני. למה? בגלל שהתחום המיני הוא בעצם תחום שורשי של עונג. האדם בעצם מונע לפי פרויד מדחף לעונג. ומהו שורש העונג? זה יצר החיים. מהו יצר החיים? מהו שורש יצר החיים? היצר שמביא חיים לעולם. זאת אומרת, זה לא סתם שזה יצר כל כך שורשי. הוא שורשי כי הוא זה שמביא חיים לעולם. אז הוא נגע שם במשהו, הוא עלה על משהו. כן. ברור. בקבלה, בפנימיות, זה נקרא יסוד. למה? כי זה יסוד העולם. העולם מיוסד על הכוח הזה שמביא את השפע לעולם. שפע החיים. עכשיו, צריך לשים לב, זה... אפשר לדבר על זה בהמון המון מובנים, אבל תחשבו שגם ארץ ישראל קיבלנו אותה בזכות הברית, נכון? אברהם אבינו, בזכות ברית המילה, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. מה הקשר בין הברית וארץ ישראל? עכשיו, זה מובן. אם ארץ ישראל היא ארץ הברית, כלומר הברית בינינו לבין קודש הבריחו, אז בשביל לזכות בארץ הזו, מה אתה צריך לעשות? לתקן את הברית. מה הכוונה? שההתקשרות שלך אל החומר לא תהיה רק מתוך מניע של הנאה, אלא מתוך התקשרות פנימית, רוחנית. זה אותה ברית, זאת אומרת, ברית בין הבתרים היא הברית שבה נאמר לו שגר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וחז"ל אומרים שאברהם אבינו בחר אז את הגלות כתיקון של עם ישראל. זאת אומרת, יש שתי בריתות. ברית המילה מתקנת את היחס לחומר, וברית בין הבתרים בעצם מחלישה את הנטייה החומרית של האומה, כדי שהם יוכלו לעמוד בפיתויים שיש להם במהלך לאורך הדורות. זאת אומרת, מה קורה בברית בין הבתרים? חותכים את כל הבעלי חיים, ורק הציפור היא ניצלת מהחיתוך. למה? כי יש סוג של חומר שהוא מספיק רוחני בשביל לשרוד את הכליון של החומר. זאת אומרת, זה חומר שעולה למעלה. אז ברית בין הבתרים היא בעצם ההבטחה שאם עם ישראל רוצה לשרוד מבחינה רוחנית, הוא חייב להחליש במידה מסוימת את החומריות הגסה, את האגו. מה זה? זה כאילו זה המהלך בעצם של לתפקידה של הגלות. עכשיו זה מובן, עכשיו זה ברור למה ימי השובבים קשורים לגלות מצרים. כי מה תפקיד גלות מצרים? להחליש את החומריות הגסה של האומה. קודם כל להחליש חיצונית, ואז ממילא הנשמה עולה. הנשמה מעלה את החומר. אם החומר גס מדי, תנסה לחשוב, זה כמו שבן אדם יש עליו משקל מאוד 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 גדול של ציוד, הוא לא יכול לעלות. הוא לא יכול לטפס למעלה. מה הוא צריך לעשות? קודם כל להחליש את זה.
אבל זה קוצר, זה קוצר, זה חוסר רוח.
מה? שהם לא שמעו מקוצר רוח ומעבודה קשה. אור החיים הקדוש אומר, מקוצר רוח ומעבודה קשה, שהם לא היו בני תורה. כלומר, שהם עדיין לא קיבלו את התורה. זה אומר שיש שלבים בתהליך. השלב הראשון הוא החלשת החומר. בזכות החלשת החומר, עם ישראל מסוגל לקלוט תורה בשלב השני. מה? קוצר רוח זה השלב עדיין שעם ישראל לא קיבל תורה. שהוא נמצא עדיין בסוג של החלשת החומר, אפשר לקרוא לזה.
אז הרוח היא כן צריכה
להחלש עם החומר? רואים את זה. רואים את זה בפועל. נכון שעם ישראל קודם כל נמצא במצב רוחני כל כך נמוך, שהוא צריך לחטוף בומבה. בשביל להחליש את החומר. זה כמו, אפשר לדמות את זה לטירונות. בשביל לבנות חייל, כמו שצריך, אתה צריך גם להחליש אצלו משהו מנטלי. ואז, לאט לאט, הוא חוזר לעצמו. אבל אתה קודם כל, כמו מדבר. מה התפקיד של המדבר? הוא מדביר את האדם, מחליש אותו, ואז לאט לאט הוא יכול לחזור לעצמו. אפשר לדמות את זה. הרב קוק מדמה את זה גם לתיבת נוח. נכון? תיבת נוח, שהאדם סוגר את הכל ביחד, ואז זה קשה. ואז הוא יכול לשחרר את זה לאט לאט. כן? שושני, מר שושני. מר שושני הידוע. מעניין, יפה. העלאת ניצוץ. יפה.
אז
מה השאלה? שבוע שעבר שאנחנו נמשכים ליצר המין כי נוצרנו מברית. לא הבנתי איך ניתן לומר שבן אנוסה או ממזר נולד מברית, אם ברית היא מחויבות עמוקה. רגע, אני מנסה להבין, רגע, שאנחנו נמשכים ליצר המין כי נוצרנו מברית. אני לא מבין כל כך עד הסוף את השאלה, אם אפשר לדייק אותה. בכל אופן, אם, מה שאני מבין, מה שאני כן מבין, זה שכולנו נוצרנו בסופו של דבר מאפשרות של ברית. בסדר? באפשרות, פוטנציאל של ברית. זה לא אומר בהכרח שזה ברית מתוקנת. בגלל זה ממזר, באמת יש לו בעיה. בגלל שיש שם איזה פגם שורשי, נפשי, של חוסר נאמנות. בגלל זה זה כל כך חמור. להפך, אני חושב שהשאלה הזו היא מראה כמה הנקודה הזו חשובה. כי בין אנוסה או ממזר, יש שם איזה פגם מסוים. שוב, לא בהכרח פגם של הנשמה, לא בהכרח פגם של הנשמה, זה פגם של הנפש לפעמים. לפעמים גם ממצב מקולקל מאוד יכולה להיוולד נשמה גדולה. אבל הנפש יכולה להיות פגומה. שוב, ממזר זה קצת יותר מורכב, יש כל מיני מדרגות בהופעה של נשמות. אבל יש דברים שבאמת, לפעמים זה תיקון שאנחנו לא יכולים לעשות אותו. אז אם אפשר לחדד את השאלה כדי שנוכל להבין אותה יותר, אני אשמח, כי לא כל כך הבנתי את הכוונה. אז אנחנו נמשיך עוד קצת, בסדר? אז אמרנו, פגם הברית מחליש את כוח הטבעיות שבמוסר, על כן הוא מוליד חרדה ורפיון בעומק הנפש. והחרדה הפנימית באה מפני העלילות לסור מדרך הטוב, וצריך תמיד שמירה והתחזקות שכלית ועיונית. מה זה התחזקות שכלית ועיונית? לדוגמה, לימוד תורה, לדוגמה, לימוד מוסר, לדוגמה, ללמוד על החוקים והכללים של ההתנהלות. זה כמו עבריין שאחרי שהוא פשע ונחלה, אז הוא צריך ללמוד באופן חיצוני את מה שבשביל רוב בני האדם לא צריך ללמוד בכלל. למה? בגלל שלפני כן זה היה טבעי אצלו, אחרי שהוא נפל זה כבר לא טבעי אצלו, ואז הוא צריך ללמוד את זה עוד פעם ככה. עכשיו, האם זה נוח לבן אדם ללמוד משהו באופן חיצוני? לא נוח. אמנם על ידי התגברות תשובה עליונה מאהבה, חוזר גם הקלקול הזה לטובה. כי תחת שהיה עושה דברים רבים בכוח הטבע שאינו מושכל, יעשה עכשיו על ידי הכוח המושכל. וכשיקבל אז לטובה ובשמחה גם כן את מיעוט הרגשתו, את התענוג הראוי לבוא מדרך הטוב ומעבודת השם בכלל, וגם את הפחדים והמרורות הבאים לרגל התגברותו ללכת בדרך ישרה, שאם לא הייתה מידת הברית רפויה אצלו, היה כבר עושה הכל בביטחון ושמחת לב, בזה הוא מקנה לעצמו הרגל פנימי לעשות את הטוב בשביל עצם הטוב האמיתי. דהיינו חפץ השם יתברך. הרב אומר פה דבר מאוד מאוד עמוק, עמוק ופשוט כאחד. מה הרב אומר? אומר, תדע לך, אחרי שאתה מאבד משהו טבעי, אתה יכול להתבאס, להגיד, איי, חבל, לפני כן הייתי עושה את הדברים באופן טבעי, ועכשיו אני צריך ללמוד את זה. עכשיו אני צריך לעשות את זה באופן מלאכותי. אומר הרב, תדע לך שלחיסרון הזה יש גם יתרון. מה היתרון? לפני כן, כשעשית את זה באופן טבעי לגמרי, באמת חווית עונג בעבודת השם. למה? כי אתה עשית את הדברים באופן טבעי. אבל כשאתה עושה את הדברים בגלל שזה כתוב, או בגלל שאומרים לך, מה היתרון? שאתה עושה את הדברים מתוך צו. אתה עושה את רצון השם לא רק בגלל שזה בא לך מבפנים, אלא אתה מחויב. תנסו לחשוב על זה ככה. בן אדם שלא מסוגל לגנוב, מצד אחד זה מעלה מאוד גדולה, אבל מצד שני הוא שואל את עצמו, רגע, אני עושה את רצון השם, אני עושה את רצון עצמי. כי אני לא מסוגל לגנוב, אני לא מסוגל לקלל. אבל בן אדם שבא לו לגנוב ובא לו לקלל, והוא אומר, אני לא עושה את זה. למה? כי השם ציווה עליי שאסור לי. אז הוא זוכה למדרגה של כפייה. הוא כופה את עצמו. אבל הכפייה הזו היא סוג של עבודת השם במעלה מאוד גבוהה. זה בחינה אחת של הבעלי תשובה. זה עוד בחינה. כי במקומות אחרים הרב אומר דווקא לדוגמה באורות התשובה, שתשובה מאהבה זה תשובה שכלית. אז לכאורה תשובה שכלית זה תשובה שאתה מתחבר יותר. נכון? שאתה מבין אותה בהיגיון. ולא תשובה מהיראה. אבל הרב מדבר פה על שתי מדרגות אחרות. תשובה שכלית היא תשובה שאתה מבין אותה, אבל מה חסר לך? החיבור הפנימי שזה בא מבפנים. זאת אומרת, אדם יכול להסביר לך בהיגיון למה אסור לגנוב. אדם יכול להסביר לך בהיגיון למה לא טוב לבגוד באישה. אבל תכלס, בסוף הוא נמשך. מה הוא יעשה? בא לו לגנוב. בא לו ללכת עם נשים אחרות. אז מה הוא יעשה? ואז הוא אומר, אני יודע שבא לי, ואני כופה את עצמי ואני לא עושה את זה. עכשיו, אתה יכול להגיד, זה לא מדרגה גבוהה. כמו שהרמב"ם מדבר על זה בשמונה פרקים, נכון? הוא אומר, מה יותר גבוה? שבן אדם לא רוצה בכלל את העבירה, או שהוא רוצה, אבל כופה את עצמו ולא עובר על זה. אז הוא אמר שבתחום של העריות, לדוגמה, מדרגה יותר גבוהה שבן אדם יכול להבין את המשיכה, ולכפות את עצמו, להגיד, אני לא עושה את זה. זה מדרגה גבוהה. כן, זה היפשי ואיפשי. איפשי ואיפשי, הכוונה, אני רוצה ורוצה, אבל מה אני אעשה שהקדוש ברוך הוא גזר עליי? כלומר, אדם יכול להגיד, תשמע, החזיר הזה, חס וחלילה, החזיר הזה יכול להיראות לי, נגיד, בשר בחלב, יכול להיראות לי, וואי, זה נראה לי טעים. וזה לא בעיה שהאדם יגיד את זה, כי הוא אומר, תשמע, יש לי משיכה לזה, אבל תדע לך, אתה יודע למה אני שומר? אני שומר כי כתוב בהלכה שאסור. אז זה לא מדרגה נמוכה, זה מדרגה גבוהה. אתה שואל שאלה טובה.
מה
השאלה היא, איך אפשר לקנות את המדרגה הזו בלי לחטוא? אז יש שתי תשובות לזה. תשובה ראשונה, רוב האנשים בגיל ההתבגרות הם עוברים את השלב הזה. בילדות הם עושים דברים באופן טבעי, ואחרי שהם מתבגרים כבר נגמר להם. והרבה דברים הם צריכים לעבוד על עצמם מבחוץ. להתפלל לא בא להם, לשמור על דברים לא בא להם, הם נמשכים, יש להם יצרים, רוב בני האדם, ככה הם חיים, ואז זה בא טבעי, באופן טבעי, רוב האנשים עוברים תהליך של הטבע נגמר, והיצר מתחיל. זה תשובה אחת. תשובה שנייה, וזו תשובה של בעל התניה. בעל התניה בספר התניה אומר שיש נפשות שהעבודה שלהם בחיים זה לעבוד מהתקפיה. שהם נולדו ככה עם משיכה מאוד חזקה, ורוב החיים שלהם הם יצטרכו לעבוד בעמל חיצוני. בסדר? זאת אומרת, זה לא שהם חטאו, הם נולדו ככה, נולדו עם נטייה מובנית לזה שהם צריכים כל הזמן לכפות את עצמם מבחוץ. זה התיקון שלהם בעולם. כל הזמן בא להם לגנוב, כל הזמן הם צריכים לעבוד על העניין של לשמור את הפה, בא להם לרחל על אחרים, בא להם. והם עובדים על עצמם. עכשיו, זה לא שהם נשארים באותה מדרגה. זאת אומרת, אחרי 10 שנים, הם יגיעו לשלב שבו הם כבר לא רוצים כל הזמן לרחל. הם קצת רוצים, אבל זה לא עובר להם. לזה קורה בעל התניה בינוני. כל הזמן המשיכה נמצאת. אבל כל הזמן הוא מתגבר. הוא מנצח כל פעם. בסדר? אז תשובה אחת זה גיל ההתבגרות. תשובה שנייה זה יש נפשות. יש נפשות שכל הזמן העבודה שלהם לא נגמרת. כמובן, חשוב לי לסייג את זה ולהגיד שרוב האנשים, למשל, בתחום הזה, אחרי שהם מתחתנים, האתגרים מתמתנים. הם לא נגמרים, אבל הם מתמתנים. בסדר? זה עונה?
לא.
יפה.
אני לא ראיתי.
בוא, אני אשאל אותך, אני אשאל אותך שאלה בחזרה. בעל התניה אומר שיש מדרגה, יש צדיק. צדיקים אין להם בכלל יצר הרע. אין להם. לא נמשכים לכלום. לא גניבה ולא שום. אין, לא, לא. איך הם יעשו את העבודה הזו? מה התשובה? לא יעשו את העבודה הזו. יש להם עבודות אחרות. מה? כן. יש עבודות אחרות. זה כמו שיש אנשים שהתפקיד שלהם בעולם זה לעבוד קשה, יש אנשים שהעבודה שלהם בעולם זה לעבוד פחות קשה. יש אנשים שזאת העבודה שלהם בחיים. יש אנשים שזה לא, הם לא נמשכים. עזוב, יש אנשים שכל היום שלהם בבית מדרש, מהבוקר עד הערב, ויש בן אדם שכל הזמן נמצא מסביבו מוקף באתגרים. כל הזמן. זה פייר? זה לא פייר. למה אתה נולדת שאתה בבית מדרש, ואתה נולדת שאתה כל הזמן נמצא באתגרים, נונסטופ? למה? כי הקדוש ברוך הוא יש לו אנשים לשליחות כזו, יש אנשים לשליחות כזו, יש כל אחד והשליחות שלו. אז, מה?
אולי עצבי גם הוא עובר לדעת את העבודה של הבינוני, בלי להגיע לחטא.
קודם כל יכול להיות, אבל יש אנשים שאתה יכול לשאול אותם, האם אתה מתפתה להסתכל באינטרנט בדברים אסורים? הוא אגיד לך לא, לא. עכשיו יש לו פיתויים אחרים, בסדר, הפיתויים שלו אחרים, במדרגות אחרות, במקומות אחרים, אבל יש. בסדר, הבבא סאלי, אני משער שלא היה לו את הפיתויים שיש לאדם הממוצע, אבל היה לו פיתויים אחרים שהוא היה צריך להתגבר עליהם. היה לו אתגרים של צדיקים. או, נכון, נכון, נכון. זו שאלה, זו שאלה באמת. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו זו שאלה. כי לכאורה, הגמרא שם במסכת סוכה מראה שהביי, אם אני לא טועה, האמורה, הוא מתפלא איך זוג צעירים הולך ביחד ולא חוטא. הוא אמר, אם אני הייתי שם, אני הייתי נופל. מה שמראה, ואז אומרים לו, כל הגדול מחברו, איזה זקן שם בבית מדרש, אומר לו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כלומר, מהסיפור הזה זה נשמע, שממש יצרו גדול ממנו כפשוטו, זאת אומרת, בתחומים האלה. אז קודם כל, זו שאלה. הסבר אחד שאפשר היה לתת, זה שיצרו גדול ממנו, באותה סקאלה. יש לו יצרים גדולים מאוד בתחומים אחרים. אבל מהסיפור הזה בפשט, זה נשמע שיש אפילו בתחומים האלה. אז אפשר להסביר שגם בזה יש נפשות שונות. זאת אומרת, גם הצדיקים יש בתוכם כאלה, שהעלייה הרוחנית שלהם כזו, שאין להם כל כך ניסיונות, יש להם פחות ניסיונות, ויש אנשים שכל הזמן, גם כשהם צדיקים, אז הצדיקות שלהם, להפך, יש להם איזה, אתה יודע, כשאתה ממריא למעלה, יש לך משהו שמושך אותך למטה. זה כמו, שוב, התניא נפתח גם באמירה הזו, שגדולי האמוראים אמרו על עצמם שהם בינוני. זאת אומרת, גם אצל גדולי האמוראים אנחנו רואים שיש מי שמגדיר את עצמו כמי שכל הזמן נמצא במאבק. אז אני לא יודע אם זה משיב לגמרי לשאלה, אבל אפשר לראות שיש צדיקים שפחות מתמודדים, ויש אנשים פשוטים שגם פחות מתמודדים. נכון? יש גם יהודים פשוטים שאין להם ניסיונות. יש אנשים שיש להם ניסיונות. מה זה אומר? זאת אומרת שיש משימות שונות בעולם. יש אנשים שהאתגר שלהם הוא כזה, יש אנשים שהאתגר שלהם הוא כזה. אגב, לפי מה שראינו פה, כשאנחנו מדברים על תיקון הברית, זה לא רק בתחום הזה. נכון שהרב מדבר עכשיו בתחום הזה, אבל יכול להיות אדם שיש לו ניסיון בתחום מסוים, בתוך כל אתגרי עבודת השם שלו, יש לו אתגר בתחום הזה. נגיד בתחום של אוכל. בסדר? הוא אוכל הרבה. אוכל הרבה. עכשיו, מה? אכילה זה גם קשור לתיקון הברית. הסברנו, למה? כי לאכול הרבה זה אומר שהאדם מתעסק בהנאה ולא מתעסק במה שבריא. וזה גם סוג של פגם הברית. כי תיקון הברית זה אומר שאתה אוכל כמה הצדיק אוכל לסוב הנפשו. אגב, זה לא סתם. הצומות והתעניות בסוף, לא, בלי המלצות, זה לא המלצה, אבל התפקיד של הצום בסוף זה לא רק להחליש את האדם, זה לעזור לו למקד את ה... להעביר את המוקד של החיים שלו מאוכל מבחוץ להזנה פנימית. אז כשהוא אוכל, הוא יזכה גם לאכול כמו שצריך. אפשר להגיד שהתיקון השלם של הצום זה איך אתה אוכל אחרי הצום. לא מספיק הצום. אם בן אדם צם, 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 אז הוא, אז הוא מתפרע. צריך... אגב, אחרי צום זה לא טוב לאכול הרבה, זה לא טוב לגוף, גם מרגישים לא נוח אחר כך. אז בסדר, אז אם יש למישהו עוד שאלה, אתם מוזמנים? כן. לא נגד, לא נגד העונג, לא נגד, לא נגד, אנחנו לא נגד. אנחנו... נכון. אז התשובה, השאלה היא, באנו לעולם הזה, גם הרמח"ל ככה פותח, להתענג על השם. זה אומר, אנחנו בעד עונג או נגד עונג. אבל התשובה, השאלה של החכם, היא התשובה. אתה ענית בעצמך, שבאנו לעולם הזה לא להתענג על האוכל, באנו להתענג על השם. מה הכוונה? באנו גם בעונג של האוכל, לא לחפש רק את העונג של האוכל. כי יש בתוכנו נשמה. הנשמה רוצה שהאוכל יהיה קשור למשהו שהוא יותר גבוה מהאוכל. וכשאתה אוכל רק בשביל האוכל, אז יכול להיות שאתה תהנה, אבל הנשמה לא נהנית. הנשמה רוצה יותר מזה. אני אתן דוגמה. מה יותר כיף, לאכול לבד או לאכול ביחד עם חברים? בדרך כלל, נכון? למה? כי הנפש מקבלת את המענה שלה, לא רק הגוף. כשאתה אוכל עם חברים, גם הנפש נהנית. וכשאתה אוכל בסעודת מצווה, אז גם הרוח נהנית, הנשמה נהנית. אז כל אחד במדרגה שלו, יש אחד שכל הזמן הוא צריך סעודות מצווה, ויש אחד שפעם בכמה זמן הוא עושה סעודת מצווה. כל יהודי עושה פעם בשבוע לפחות סעודות מצווה, נכון? בשבת. עונג. אבל זה עונג שבת, זה לא סתם עונג, זה עונג שקשור לרוח, לנשמה. אתה מחבר את כל הגוף, אתה מחבר את כל האוכל לשמיים. בסדר, אז אנחנו בעד עונג, רק שהעונג יהיה מתוקן. זה נקרא תיקון הברית. אנחנו בעד ליהנות, אבל הנאה כשרה. הנאה שמחוברת לנשמה, מחוברת לרוח. בסדר? בעזרת השם, אנחנו לאט לאט נתקן את הברית בתוכנו ובעולם, ושנזכה לגשם, לשפע, שפע גשם. אז ברוכים תהיו, שיהיה שבוע מבורך.